Tá.
O Galson.
Quem é tá?
Benjamin.
É? Benjamin,
sabe? Benjamin, me falou? É. Tá. 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 שעד אליו, אלול היה משהו קודר מאוד מאוד, מאוד כפו, מאוד נורא, הימים היו נוראים, והתשובה הייתה נוראית ועם הרבה אימה והרבה פחד. והסתובבו אנשים בשביל להחזיר אנשים, הסתובבו מגידים בשביל להחזיר אנשים בתשובה, אז הם הפחידו אותם. שאם הם ימשיכו ככה וככה וככה, חזרה במר יהיה גורלה. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ולכן כדאי שיתחילו לתפוס את עצמם בידיים ולחזור בתשובה שלמה, וככה, על זה הדרך, אנשים היו עושים את, את האלול שלהם. בת שם טוב, כבר בהתחלה הוא יצא נגד המגידים האלה, שאומר, עם ישראל, תסתכלו עליו איך הוא נראה. אחרי פרעות, תחתת, וכל כך שפלים, אתם באים ודורכים עליהם עוד יותר. זה... אפשר האמת לפתוח ומינתה לבדיחות היה איזה מגיד אחד שהגיע לזה עיירה, שפך להם על הראש כל השבת. שפך להם שהם לא בסדר, בלשון הרע, ובשמירת שבת, ובקשרות, ובצניעות, וכל... הוכיח אותם, הגיע מבחוץ, וזה היה התפקיד, על זה שילמו לו כסף, הוא מגיד. שמו ככה כולם, וגויים בבחייה ככה בשבת. נשאר שם על אלון מוצא שבת, נכנס איזה מישהו מהעיירה, מקור הגרב על הראש, נכנס ופרץ לו לחדר. אמר לו, באתי לרצוח אותך, אומר, חס ושלום, איך אתה עושה את זה? לרצוח יהודים, תשמע, אנחנו עיירה רחוקה. רחוקים ממקום יישוב וגם מרבנים. ומה שהכי חסר לנו זה, זה ציון של צדיק להשתתח אליו. ראינו שאתה כזה צדיק גדול, אמרתי בואו נשחט אותך פה ונקבור אותך ויהיה לנו ציון שנוכל להתפלל עליו. אז הוא אומר לו, לא, זה לא הדרך. הוא אומר, לא, אנחנו נסתדר ככה, זה בסדר גמור. הוא בא לעשות את מלאכתו, הוא אומר, תראה, זה גם לא בדיוק שאני כזה צדיק. אבא, אנחנו עיירה פשוטה, כמה שאתה צדיק זה גם טוב לנו, איך שאתה זה בסדר. אנחנו לא צריכים צדיקים גדולים. אז הוא אומר, לא צדיק קטן. ואז הוא התחיל לפרוט בפניו את כל העבירות שלו, ואת כל החטאים שלו, ואת כל מה שהוא עשה, וש... אה, ככה, הוריד את הכובע, אמר לו, ככה, ואתה מעיז שבת שלמה לצעוק עלינו, אה? אז זה היה הסגנון. זה היה הסגנון, והבעל שם טוב. הכניס חיות במובן הזה, ש... לעורר... יחד עם הצד הזה של ה... של ה... חשבון ושל החשבון של האבונות ושל החזרה בתשובה והבידוי על כל דבר קטן. אחד עם זה יש קרבה גדולה, יש אני לדודי ודודי לי, יש רצון להתקרב להשם יתברך, רצון הקדוש ברוך הוא בא אלינו. זה חודש שמח, זה חודש שהשם יתברך מבקש מאיתנו, נותן לנו הזדמנות, מושיט לנו את היד. וזה יום שאנחנו אמורים להגיע אליו, ליום הכיפורים, שלא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, אז זה אמור להיות יום שמח מאוד מאוד. לכן יש עניין לעשות את התשובה באופן הזה, שאנחנו עושים אותה בשמחה, בחיות, לא בדיכאות, לא בהחלשת כוחות החיים, אלא בחיזוק שלהם. וגם בעל התניא, שנראה היום, אז הוא עושה גם חלק מהדרך הזאת, בלי לאבד את האלול הישן, אבל גם להחזיר את, את אלול למקומו הראוי לו, במיוחד אחרי הבעל שם טוב והבעל התניא, שבאמת יום ההולדת שלהם בחי אלול, שזה השבת הזאת. לכבודם נתחיל בניגון שבא להפיץ את המעיינות חוצה. מכירים את הניגון?
la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la מתי קראתם אריך שיפוצו? מתי קראתם
אריך? אני יפה בגלל שחסידים חוצים את האמירה באמצע הסיפור שהבעל שם טוב הגיע להיכלו של משיח. הוא עושה הרבה עליות נשמה. פה בעולם הזה הצליח לעלות למעלה, להיכלות עליונים, גם לוותר כל מיני גזרות, גם לקבל כל מיני השגות. פעם אחת הוא הגיע והגיע להיכל של המשיח, ואז הוא שאל אותו, מתי קדם האריך? אז הוא אמר לו, שיפוצו מעיינותיך החוצה, וידעו כולם לעשות ייחודים כמוך. החלק האחרון, לא שרים. זה באמת קצת מייאש, שכולם יפוצו מעיינותיו כוחה, וכולם ידעו לעשות ייחודים כמו הבעל שם טוב, ולעשות עליות נשמה כאלה, זה נראה קצת רחוק, אבל... חסידים יודעים כנראה מה הם עושים. בסדר. טוב, אנחנו בפרק ד'. למרות שלא סיימנו עד הסוף את הפרקים שלושת הפרקים הראשונים, אבל היה בהם עניין אחד שבעל התניא בא להוציא ממנו. מה בעל התניא בא להגיד לנו שלא? מה?
זה גם שבור.
שלא את הסיגופים. זאת אומרת, העולם היה רגיל שהוא הולך לרב לבקש תשובה, והרב היה מביא לו ואומר לו מה הוא צריך לעשות, כמה גלגולי של, כמה צומות, כמה תעניות, הכל לפי תעריף שקבע האריזה, כלומר שזה לא איזה המצאות, זה באמת דברים אמיתיים, וזה מה שהוא היה עושה, ושתי חסרונות היה בזה. חסרון האחד, שבן אדם לא היה חוזר בתשובה פשוט, הוא רק היה צע.
זה לא מספיק.
אני צריך גם לחזור בתשובה. ואז העיקר חסר מהספר. זה בא בעל שם, וזה בא בעל התניא להגיד שזה לא זה. חסרון השני, שכל הדרך הזאת היא דרך שבעצמה, אם היא לא מותאמת לאדם, יחידי סבולה שמסוגלים לעמוד בזה בדורות שלנו, אם היא לא מותאמת, יש בה גם הרבה נזקים שהיא גורמת. ולכן בא לתניא לומר שאף על פי שיש לזה הרבה מקום, שבוע שעבר דיברנו
גם קצת על דברים שהרב כותב, על המקום של התעניות והסיגופים והכפרה והאיסורים,
אף על פי כן זה נכון שזה נספח לתשובה, אבל עיקר התשובה היא מה שאני עכשיו הולך להגיד לכם. בפרק ד' ככה אומר בעל התניא. יש לכם? אתם עם תניא? בצילמו? מה?
פרק
ד' בתניא,
בעקבות השיעור הקודם, אז הייתי חייב קצת...
לעשות תעניות.
כן, לא סתם.
כן.
נראה לי, אני לא בטוח, אבל נראה לי שהרב עובדיה אומר שאם כאילו הבן אדם הוא כאילו בן תורה, הוא כאילו לומד תורה, הוא מתעסק בתורה, אז שה... זאת בעצם כאילו הכפרה שלו, וכאילו, אז שיתנה יום אחד, ובסדר, כאילו, התורה כאילו תחזיר אותה
למותיו. זה כמעט מה שאומר בעל התניא בפרק שלישי פה. זאת אומרת,
האמת שזה הגמרא במסכת תענית. הגמרא במסכת תענית קוראת למי שמתענה חוטא. שזה לא עושה שירות טוב למסכת תענית, כן? האינטרס שלה הוא שאנשים יתענו. וגם יחידים היו מתענים, את התעניות הראשונות, היו מתענים יחידים, רק תלמידי חכמים, ולא כל אחד היה רשאי להיכנס למועדון הזה שקוראים לו יחידים. זה לא, האמת ששם אני חושב שהגמרא דנה בזה, אם כל אחד יכול להיכנס לגדר הזה. אז כן יש דבר כזה כביכול של תענית, ואף על פי כן זה נקרא חוטא. וברמה הזאת של תלמיד חכם, שאם הוא צם, ולזה הרב עובדיה מתכוון, אם בן אדם צם ובגלל הצום, אז הוא מחליש אותו ולא יכול ללמוד, אז הגמרא שם אומרת, תלמיד חכם שצם, לא יכול כלבה לשירותי. כלומר, מה שיצא מכל החשבון הזה בסך הכל, שהכלב אכל את ארוחת צהריים שלו במקומו. חוץ מזה לא יצא שום תועלת בעניין הזה. ביטוי חריף לגמרא, תלמיד חכם שצם, אז הכלב אכל את ארוחת צהריים, כי באמת שאלה על חשבון מה זה בא, מה התפקיד של זה. אז צריך לדעת שיש אפשרות, היו לא מעט תלמידי חכמים למשל משה רבנו 40 יום לא אכל ולא שתה ולמד את כל התורה. עכשיו, כל אחד ישאר בעצמו מה הוא מסוגל, מה הוא לא מסוגל. ובחשבון הכללי, מה זה עושה? זה לא תמיד, אני אגיד פה משהו קצת קשה, זה לא תמיד יהיה בחשבון רק של השעות לימוד שלך. אתם יודעים מה אני אומר? זה לא תמיד יהיה החשבון היחיד, כי אחרת ברור שזה קצת מחליש. אבל בסך הכל, זה הכיוון שגם בעל התניא אומר פה, וכנראה שכל הסיפור הזה גם קשור לזה שהגופות נחלשו קצת. יש לזה גם כמה נפקמינות בהלכה, כמה קולות בהלכה לגבי עוברות ומניקות, ובצומות הקלים שמקלים בהם יותר ממה שהקלו בהם פעם, בגלל שאנשים יותר קשה להם להתענות היום, כנראה שפעם סתם ככה לא אכלו. לא היה הרבה אוכל. לא היה בעיה להתענות, אבל לא יודע מתי בדיוק. לא זוכר מתי בהלכה מופיע ההבחנה הזאת שהגופות נחלשו. אבל הרב קוק כותב באורות התשובה שכל אחד צריך לעבוד לפי עבודה מיוחדת שלו. ומי שמוכשר ללימוד תורה, זה העניין שלו ובזה הוא עושה את התשובה, בזה הוא מתקן את כל התיקונים. יותר מזה אומר, מי שמוכשר להתבוננות פנימית בתוך התורה, אז זה התפקיד שלו. בזה הוא צריך להשקיע. למרות שזה יבוא על ידי, על חשבון דברים אחרים. מי שלומד אזור מסוים בתורה, זה על חשבון אזור אחר. אז כל אחד צריך ללכת על פי הנקודה שמרוממת אותו. ואף על פי כן, גם הרב קוק שמאוד הולך עם העניין הזה, גם הוא, כמו שבוע שעבר הזכרנו, לא קראנו, באורות הקודש ג' מדבר על האכילה. יש שתי פסקאות, אורות הקודש ג' בעמוד ר' פ"ט ובעמוד ר' צדיק. פסקה אחת נקראת תעניות כהדרכת מעבר, מי שמוכשר לרוממות עליונה בהשגתו. כלומר, מבחינת היכולת השכלית שלו, ההשגה שלו וגם נשמתית, הוא קשור לרוממות עליונה, גם להשגות גבוהות בתורה וגם להשגות גבוהות באלוקות, ביראת שמיים. ומידותיו ומעשיו לא נזדקחו לפי ערכו, יש איזה דיסוננס, איזה פער בין מה שהוא מוכשר וממילא, כיוון שהוא מוכשר לזה, אז גם התקוות שלו והציפיות שלו הולכות למקום הזה, לבין המידות שלו בפועל, והמידות שלו בפועל, הם גם מחסום בפני ההשראה הזאת. זאת אומרת, יש דברים, רב כותב בפרק ט' באורות התשובה ובפסקה ו', שמי שלא מספיק מזוכח, אז הוא לא מצליח להבין תורה ברמה גבוהה. אז בן אדם כזה, יש לו איזה צער פנימי, יש לו מצד אחד השתוקקות גדולה לסודות, לדברים מרוממים בתורה, אבל בגלל שיש לו עבירות ויש לו מידות מקולקלות, אז יש גם פער מעשי שהוא לא הגיוני, קוראים לזה חילול השם, לתלמיד חכם שלא מתנהג כמו שצריך. ככה ההגדרה של זה במסכת יומא. וגם הבן אדם בעצמו, זה תוקע אותו, זה כאילו אבן שמושכת אותו למטה.
אז הפתרון הפשוט, הפתרון הפשוט, אוי השם. מה? מה הפתרון הכי פשוט? אה? יעבור, תקן את המידות שלו, את המעשים שלו, נכון? חייב להיות איזו התאמה. אבל הרב קוק כותב, אם את אותו המסע בלנס דקחו לפי ערכו, הרי הוא שרוי לפעמים בבהלה ובעצבות גדולה מאוד. כי הוא באמת עם השתוקקות גדולה ועם פער בין העולם המעשי שלו. אז העולם המעשי שלו לא מתוקן, אבל התשוקה שלו, יש שלו למעלה היא גבוהה. והפער הזה גורם לו בהלה ועצבות נוראה. אם גופו חזק, צריך הוא להשתמש בתעניות וסיגופים בתור הדרכה של מעבר. כלומר, לפעמים הוא משתמש בזה בשביל לעבור את השלב הזה. וזה מה שמזכך לו את הגוף. אבל אם גופו הוא חלש, והרב קוק היה מאוד מאוד זהיר בעניין של הבריאות, יש כמה אגרות מעניינות שכותב לרב צבי, לרב חרלה בכלל. רב חרלה היה סגפן גדול. כמעט ולא היה מתייחס לגוף שלו. הוא מגיל מאוד צעיר, הוא היה חולה. ככה הוא... בהשגחה העליונה, ככה הוא הכיר את הרב קוק. כי ממש בגיל מאוד צעיר הוא כבר נהיה חולני ממש. הוא לא אכל כמו שצריך ולא הקפיד על הבריאות שלו. בגיל מאוד צעיר הוא נהיה מאוד מאוד חולה, והרופאים בירושלים אמרו לו שהוא חייב ללכת לנשום אוויר יותר בריא בשבילו ביפו. אז הוא הלך ליפו, עשה שם את חג שבועות ביפו, פס שם על איזה בית כנסת וראה יהודי מאוד מאוד מיוחד שקורא את ההקדמות בתפילת שחרית, יש כאלה שערים בשלב הזה, אז שמע את זה ושמע את הרב קוק, ובאותו רגע נדבקה נפשו בנפשו ונדבק ברב קוק מאז, בגלל הבעיות פרוטיות שלו. אבל הרב קוק כמה אגרות שולח לרב חרלאפ שיפסיק עם זה, שיקפיד על הגוף שלו ושיפסיק להתענות ושיתחשב בגוף שלו, ממש ככה באגרות כאלה של מכתבים של אבא כזה שדואג לבן שלו שיקח סוודר ושגם לרעיין לרב צבי יהודה. יש לנו גם כמה הנהגות שהרב צבי יהודה, בגלל שהוא היה ככה מאוד צמוד להנהגות של אבא שלו, אז למשל הם היו שותים לפני התפילה. כתוב שלא אוכלים ושותים לפני התפילה, אבל בשביל לחזק את הגוף, מי שצריך את זה, הרב קוק הדריך הרב צבי יהודה שהוא צריך בשביל לחזק את גופו, והיה שותה עם סוכר אפילו, אני חושב, לפני התפילה בשביל זה. אז הרב קוק אומר, אם גופו הוא חלש, הרב קוק היה מאוד הקפיד את זה, אז הוא צריך להרחיב את דעתו ברוממות קדושה, ולהשליך על השם את יעבו ואת כל טיפולו המוסרי המעשי, אחרי שבשמחה וטוב לבד, ורוצה ללכת גם במעשה ובמידות בדרך ישרה, ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט במרחבים עליונים, לשיר שירי נועם מלאים גבורה נפלאה, גם במקום שלכאורה אין ידו מגעת שמה, כי הוא עוד לא תיקן את המדרגות הנמוכות שלו. אם הוא לא מסוגל על ידי סיגופים וטעניות לעשות את זה, אז יתקן את המידות, אבל תיקון המידות זה לא משהו שנעשה ביום אחד. אם בן אדם יחכה, יש כאלה שאומרים, הוא לא יתחתן עד שהוא לא יתקן את כל המידות. מה, מסכנה הגברת, יתחתן עם בן אדם עם מידות לא מתוקנות? אז הוא קודם, שיעור א' ב', נכון? א' ב' מתקנים את המידות, ואז אפשר, יש אישור מהראש שיבה להתחיל לצאת עם, בשביל להתחתן. אתם מגלים שזה לא נגמר כל כך מהר. אז הרב קוק אומר, תתחיל בגובה, כמה שהמגמה שלך היא באמת לעשות, ואתה ממשיך בעבודת המידות, אז אחר כך, למרות שאין ידו מגעת שם, אין קץ לתכלית לאור החסד האלוקי הפרוס על משיגי האמת שהם מבקשה ודורשה, והקדוש ברוך הוא יעזור לו גם בלי זה. לכן, על זה הדרך בהמשך. תסתכלו, ריש ביתת, ריש צדיק, ועדיין ההנהגה הזאת צריך לשים אליה לב. טוב, מה זה כן תשובה? פרק ד'. ואגב, הרב עובדיה מאוד מקפיד על זה גם בענייני סליחות, מי שיודע. יש פה מניין סליחות ספרדי? כן? חצי מניין, מחזיקים? בסדר. מחזק את אלו או מחליש את אלו? אה? מחזק? שלכם. הרב עובדיה גם על זה אומר שמי ש... מי שזה גומר לו את כל הזה ומבלבל את ה... גם בזה אפשר קצת להקל. פרק ד', ואולם כל הנעל, כל הנזכר לאל, שדיברנו מה החשיבות ומה העניין של התעניות, אמרנו שכל זה תוספת בשביל לזכך ולמרק את נפשו. אמנם כל הנהל הוא לגמר גמור הכפרה ומרוק הנפש להשם אחר התשובה. כמו שנאמר לאל מהגמרה פרק כמה דסבכים, דעולה דורון היא לאחר שריצה הפרקליט. בסדר? קורבן עולה זה מין מתנה אחרי שהפרקליט כבר מרוצה, אחרי שסלח לך, אחרי שאתה את המערכת המשפטית עברת, אתה עדיין רוצה שמערכת היחסים תהיה עוד יותר יפה וטובה, לא רק שיסלחו לך ויפתחו לך דף חדש, אתה לא רוצה דף חדש, אתה רוצה כמו שהיה פעם, חדש ימינו כקדם, לפני שהתחילו הבעיות. אז התשובה יכולה להחזיר אותך חזרה למצב שלפני החטא, אבל אתה רוצה לחזור ולרצות את הפרקליט, אז אתה מביא קורבן עולה, ובמקום קורבן עולה יש עוד כל מיני דרכים, אבל כל זה אחרי שהוא ריצה את הפרקליט, כלומר אחרי תשובה. אומנם התחלת מצוות תשובה ועיקרה לשוב עד השם באמת ובלב שלם. ההכרח לבאר היטב בהרחבת הבאור. עכשיו הוא נכנס להרחבה גדולה, מה זה תשובה? בהקדים מה שנאמר בזוהר הקדוש בבירור מילת תשובה על דרך הסוד. תשובה תשוב היי. היי תתאה. תשובה תתאה. היי אילאה. תשובה אילאה. בעצם זה המטרה של החיבור הזה, לבאר את המשפט הסתום הזה בזוהר, שתשובה, פירוש המילה תשובה, זה שההי תשוב למקומה. תשוב היי. ויש לנו שתי מיני תשובה. תשובה תתאה, זה להשיב את ההי תתאה, ההי שלמטה, ותשובה אילאה, להחזיר את ההי שלמעלה. על מה מדבר הזוהר הקדוש? על שם הוויה. בשם הוויה י' ק' ו' ק', יש לנו שתי אותיות ה', ובשניהם יש לנו עניין להשיב אותם. כנראה שהחטא הוליך אותם ממקומם הרגיל, ואנחנו בתשובה צריכים להחזיר אותם למקומם. כך זה על פי הסוד, ואת הדבר הזה יבהר בפרקים הקרובים. מה הכוונה? שאנחנו על ידי המעשים שלנו, אחרי התשובה, על ידי התשובה שלנו, מחזירים את שם הוויה למקומו, שזה דבר מבהיל, קודם כל מבחינת הפרופורציה של מה שאנחנו עושים. יהודי פשוט יושב לו בנצרת אלית, הוא רוצה לתקן איזה חטא שהוא עשה, והוא חושב שהוא לא היה בסדר, ועכשיו הוא חוזר למקומו הראוי לו. זה בסך הכל הסיפור. יושב צוריה ומתקן את דרכיו קצת, זה לא צריך לעניין אף אחד פה מיושבים בחדר, ובטח לא את השרפים המלאכים. מספר הזוהר הקדוש שאתה חוזר בתשובה, את השם הקדוש י' ק' ו' ק' אתה מתקן. נגיד את זה על דרך השלילה, שבן אדם חוטא, הוא לא פספס קצת במבנה של האישיות שלו, באופי שלו. הקלקול שלו הוא בעולמות גבוהים של השמות הקדושים שמחיים את כל העולם, שם הפגם מגיע, ואת זה צריך לתקן. הזכרנו את זה קצת בהתחלה, שדיברנו על מצוות לא תעשה ומצוות לא, ומצוות עשה, זוכרים? אמרנו שמצוות עשה זה היה מניעת שפע, נכון? מי שמבטל עשה, אז הוא לא פותח את השפע שהיה אמור להגיע תוספת הקדושה, ומי שעובר עליו, הוא גורם שם איזה קלקול גדול בשמיים. שמיים, בעולמות העליונים, בעולמות בתוך הנפש שלו, הוא גורם איזה קלקול שצריך לתקן אותו. והקלקול הזה נוגע לשורש ממש ההוויה, ששורש ההוויה זה הוויה. הוויה זה י' ק' ו' ק'. טוב, זה ילך ויתבהר דרך הפרקים הבאים. אבל זה באמת הבנה שהתשובה היא במימדים אחרים רק מהטבת האור החיים שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא יותר מזה. אבל כי מה שנדרש מהבן אדם זה להיטיב את דרכו. אבל הפעולה הזאת, ברגע שמתרחבת אופק האהבתה שלך על מה שקרה בחטא ומה שקורה בתשובה, אז גם המניע שלך לתשובה הוא אחר. והמכוונות שלך כשאתה בא להשיב את דרכך לטוב היא רחבה הרבה יותר. מולידה תנועות אחרות. כן.
באמת צריך לחשוב על זה שאני יושב עם עצמי ורוצה לעשות תשובה אחרת שעשיתי. אני מתקן עולמות עליונים
ומתקן
כל
זה. כן, אבל כדאי קודם להבין היטב את את הדבר הזה. עכשיו שאחרי שזה מובן, אז בשלושה פרקים הבאים הוא עוסק בביאור הדבר הזה. בכלל, איך אנחנו קשורים לשם השם, לשם הוויה, וזה הנושא של הפרק היום. איך אתה קשור לשם הוויה, ואז איך עובד את התשובה. רגעי מה שאמר בזוהר הקדוש בביאור מילת תשובה על דרך הסוד. יש פה כמה הערות, כמה שאלות, ואז הוא נכנס לביאור העניינים. כך דרכו של בעל התניא. מילה תשובה על דרך הסוד, תשוב היי, היי תתא תשובת תתא, היי אילאה תשובת אילאה. ממילא אנחנו מבינים שיש פה גם שני סוגים של תשובות שונות, שני שלבים בתשובה. שני השלבים האלה מתחילים מהזוהר והם מקבלים ביאורים שונים בחסידות לאורך הדורות. גם מה שאמרו בזוהר הקדוש בקצת מקומות שאין תשובה מועלת לפוגם בריתו ומוציא זרע לבטלה. והוא דבר תמוה מאוד. שאין לך דבר עומד בפני התשובה ואפילו עבודה זרה וגילוי הראיות וכולי. הוא פירש ברוח חיים שכוונת הזוהר שאין מועלת תשובה תתאה כי אם תשובה היא לה. אז כיוון שצריך לתקן גם את החטא הזה, אז צריך להבין איזה תשובה היא זו שמועילה לתיקון הברית. שהזוהר הקדוש אומר שתשובה לא מועילה, מסבירים תשובה תתאה לא מועילה, אבל תשובה אילאה מועילה. גם בזה נצטרך, אומר בעל התניא, להבין איזו תשובה זה האילאה שמועילה גם לתקן את החטא הזה. הנה להבין זאת מעט מזהר, להבין את זה אפילו חלק, קצת מהקצת. צריך להקדים מה שמבואר מהכתוב ומדברי רבותינו זיכרונם לברכה, מעניין הכרת ומיטה בידי שמיים, כשעבר עבירה שחייבים עליה קרת, היה מת ממש קודם 50 שנה. מי שחייב קרת, זו על חלק מבועל נידה למשל, אז הוא חייב קרת. אז קרת, יש לזה משמעות. קרת הכוונה שהוא נפטר מהעולם הזה לפני גיל 50. ובמיטה בידי שמיים, זה שני סוגים שונים, שתי הגדרות שונות, קרת ומיטה בידי שמיים. מיטה בידי שמיים מת ממש קודם 60 שנה כחנניה בן עזור הנביא בירמיה. מה המילה המשמעותית במשפט הזה?
ממש.
ממש. אנשים שהתחייבו קרת, הוא מת לפני גיל 50, כי הוא חייב קרת, הוא עבר על משהו שחייב עם קרת. מי שחייב מיטה בידי שמיים, הוא מת ממש לפני גיל 60, ככה זה היה. דוגמה, בימי ירמיהו, ככה זה היה. כן, הרבה אנשים עושים, ולפעמים אומר, גם במיטה בידי שמיים נפרעים לאלתר כמו שמצינו בער ועונן. לכן יש מנהג, גם האנשים שלא חוגגים יום הולדת, יש להם מנהג לחגוג שני ימי הולדת, כן, שלושה לפחות. אחד זה בר מצווה. הולדת משמעותי. ועוד שני גילאים שחוגגים אותם, זה 50 ו-60, שבן אדם עושה מסיבה שנקראת תיקון קרת. מודה לקדוש ברוך הוא שהוא עבר, וגם אם הוא עבר עבירות שהוא התחייב בהם קרת או מיטה בידי שמיים, רק נמחה לו ויודע שהוא עבר את הגיל הזה. הוא לא מיטה בידי שמיים. ככה. נהג, וסודות כאלה משתתפים בהם ויש בהם, זה עניין גדול. יש תיאור יפה של הרב חיים סבתו, וכאף הפה שחר. שהוא קרא, כאף הפה שחר, הרב חיים סבתו, ספר טוב לאלול. באמת, אחד הספרים, לכן מיד המיטה באלול, כאף הפה שחר,
אז הוא מתאר שם יפה את הסעודות תיקון קראת שהיו בירושלים. בכל אופן, זה, אם זה באמת ממש, שואל בעל התניא, הרי נמצאו בכל דור כמה וכמה חייבי קריטות ומיטות והאריכו ימיהם ושניהם ושנותיהם בנעימים. אז זה לא עובד. אז אחר שלושת השאלות האלה, אני חוזר. אחד, מה זה תשובה תתאה ותשובה אלה, מה זה תשוב היי? זה הזוהר שצריך לבאר, זה עיקר העניין שיעסוק בו בעל התניא. שתיים, מה זה בדיוק תשובה הילאה שעל ידה אפשר לתקן גם את החטא של פוגם בריתו. ושלוש, מה זה בדיוק הקראת הזה שמת ממש קודם 50 שנה וקודם 60 שנה וזה לא קורה, אז מה, איך זה עובד הדבר הזה? ואך העניין יובן על פי מה שאמר, כי חלק השם עמו. עכשיו זה ההסבר שהוא יעריך בו בפרק הזה ובפרק הבא בשביל להסביר את כל העניינים האלה. אך העניין יובן על פי מה שאמר כי חלק השם עמו. מה פירוש הפסוק כי חלק השם עמו? פירוש אחד יכול להיות כמו שאנחנו שרים בפיוט ביום כיפור, אנו חלקך ואתה גורלנו, נכון? מה הכוונה? מה הפשט אנו חלקך ואתה גורלנו? אנו נחלתך חלקך ואתה גורלנו. מה זה אנחנו חלקך ואתה גורלנו? מה זה אפשרות אחת להבין שאנחנו חלק של השם? חלק זה מלשון בחר לו איזשהו חלק, איזה נחלה. בעל התניא מסביר היא חלק השם עמוק, פירוש חלק משם הוויה ברוך הוא. עמו, מה?
גם זה, זה מה שאתה אמרת, חלק מהבורא.
חלק מהבורא ממש. כן. כי דכתיב היפך באפיו נשמת חיים, ומן דנפח, מתוכו נפח. ואף שאין לו דמות הגוף, נקרא קצת ואז נסביר, ואף שאין לו דמות הגוף וכולי, חס וחלילה, אך דיברה תורה כלשון בני אדם. כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון על דרך משל, בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו, כמו שאני מדבר עכשיו, אז יוצא קצת הבל מהפה שלי, אחרת לא הייתם שומעים כלום. למה? לא שמעתם כלום שם. לא יוצא, הכל לא מוציאים. ברגע שבן אדם מדבר, אז יוצא הבל מפיו, אבל יש הפרש הגדול בין אדם, ההבל שיוצא מפיו בדיבורו, להבל היוצא על ידי נפיחה, נכון? כל אחד יתאמן ויעשה הוא כזה, עושה, אתה מרגיש שיוצא, מאיפה זה יוצא לך? אתה נושף, נופח, מה? מבפנים, נכון? מישהו פה היה פעם במדה, מישהו עשה, יתאמן, איך עושים הנשמות, צריך ממש להפיח רוח חיים במישהו, נכון? אז צריך לקחת אוויר ולנפוח את זה. אז האוויר יוצא מבפנים, מתוכיות האדם. אז הרוח שיש באדם, יש איזה רוח חיצונית שזה אנחנו מדברים, ויש נפיחה פנימית. אבל ביוצא בכוח הנופח, זה מתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימי מבחינת הנפש החיה וכו'. ככה ממש, על דרך משל, המבדיל הבדלות לאין קץ. יש הפרש עצום מאוד למעלה, בין כל צבא השמיים ואפילו המלאכים שנבראו מעין ליש, וחיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות והשפע שמשפיע אינסוף ברוך הוא לחיות העולמות, ובחינה הזאת נקראת בשם רוח פיו על דרך משל, כמו שנאמר, ורוח פיו כל צבאם, והיא בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשרה מאמרות, שהן בחינת כלים והמשכות וכולי, כמו שכתוב בליקוטי אמרים חלק ב' פרק י' א', ובין נשמת האדם שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות והשפע שמשפיע לסוף ברוך הוא, כמו שנאמר, ויפח וכולי, ואחר כך ירדה בסתר המדרגה גם כן על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון. נמשיך עוד כמה שורות, ולכן נקראו המלאכים בשם אלוקים. איזה מלאך למשל נקרא בשם אלוקים? אתם מכירים בתנ"ך שמלאכים נקראו אלוקים?
לא,
כדאי.
כי שרית עם
שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, נכון? שהוא נאבק עם המלאך. וגם...
ראינו,
אצל מי זה? אצל... מנוח, שמשון, נכון? אצל מנוח. המלאכים נקראו אלוקים. למה מסביר בעל תנא? ואבוא בני אלוקים להתייצב. לפי שיניקת חיותם של המלאכים היא מבחינת חיצוניות שהיא מבחינת האותיות לבד, ושם אלוקים הוא מבחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך הוא. אבל נשמת האדם שהיא מבחינת פנימיות החיות היא חלק שם הוויה ברוך הוא, כי שם הוויה מורה על פנימיות החיות שהיא למעלה מעלה מבחינת האותיות. מה יש לנו פה בעולם הזה ואיך זה קשור לבורא? התפיסה הילדותית שהבת שלי היטיבה לתאר את זה לפני שבועיים, היא פתאום הבינה שהשם הוא כל כך גדול ואנחנו כל כך קטנים, זה הבהיל אותה, ילדה בכיתה ג', אז היא באה אליי באמצע סעודת שבת והיא הקדוש ברוך הוא משחק איתה כמו שאני משחקת בבית של הפלמוביל, ככה הקדוש ברוך הוא משחק איתה ממש ככה, אנחנו כאלה קטנים. הבהיל אותה הרעיון הזה שהשם יתברך משגיח על העולם ואנחנו כאלה קטנים לעומתו. התפיסה הילדותית תופסת את העולם ואת הקדוש ברוך הוא. מילא העולם הוא עולם והשם יתברך משגיח עליו, יש איזשהו עדיין נשאר הפער הזה, כן? התפיסה שהאלוקית, התפיסה של האלוקות, שהאלוקות הוא משהו שהוא נבדל מן העולם הזה. בשביל להנחיח את גדלותו, אז כביכול העולם הזה מתנהל בעולם הזה, והשם יתברך הוא מעל העולם הזה. ככה גם תפסו הפילוסופים, מי שקרא בכוזרי במאמר הראשון, הפילוסופים תפסו שהשם יתברך הוא מעל העולם, אין לו קשר עם העולם הזה. על פי הסוד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה המשמעות של זה שהוא ברא את העולם? לפני שהוא ברא את העולם, מה היה?
תוהו
ובוהו. לפני שהיה תוהו ובוהו, מה היה?
הקדוש
ברוך הוא. היה רק אור אינסוף, זה נקרא. היה אור אינסוף ברוך הוא. היה רק את המציאות של האלוקות הנאצלה בלי שום אופן של ביטוי שלה. הבריאה, פירוש המילה בריאה, זה מלשון בר, להוציא החוצה, כמו שבארמית אומרים בר, להוציא החוצה. הקדוש ברוך הוא ביטא את עצמו, הביא חלק מהחיות שלו, ועל ידי זה הוא ברא עולם שכביכול נפרד ממנו. והעולם הזה לא היה קיים קודם, זה דבר שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו, כי כשאנחנו רוצים ליצור משהו אז אנחנו לוקחים חומרי גלם ויוצרים איתה משהו. זה נקרא בשפה יש חסידית, יש מי יש. שהקדוש ברוך הוא בורא, מה?
לעשות,
כן? יש, נכון, אנחנו לא מסוגלים לברור. אנחנו עושים יש מי יש, היה חומר גלם, עשו מזה שולחנות וארונות. הקדוש ברוך הוא כביכול חלק מהאלוקות, חלק מעצמותו, הוציא החוצה, ועל ידי זה נוצר העולם. אז העולם איננו יותר מאשר גילוי של האלוקות. גם הקירות שאתם רואים מסביבכם, גם הכבישים והמכוניות שמסתובבות, גם הבעלי חיים והצמחים, ואפילו המלאכים, שמש, הירח והמלאכים, הם כולם לא בריאה שנפרדת ונבדלת מהשם יתברך, אלא היא גילוי של המציאות האלוקית. והפלא הגדול שהקדוש ברוך הוא הצליח לעשות, וזה בעל התניא מסביר באריכות בחלק ב' שער האיחוד והאמונה בפרקים הראשונים, מה הפלא הגדול?
שזה נראה
נפרד, שלא רואים את זה. הקדוש ברוך הוא משחק איתנו מחבואים, הוא כאילו בורא את עצמו, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא רואים שזה הוא. אנחנו לא מסתכלים על העולם ורואים שזה יש שם האלוקות. וזה מעריך בעל התניא בחלק ב', אולי נגיע לזה בהמשך השנה,
בביאור המשפט, הפסוק, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אז הפירוש הפסוק הפשוט של אנשים, מה זה אין עוד מלבדו? איך הילדים קטנים, ילדים קטנים, אנשים גדולים.
חדכים.
מה?
חדכים.
מה זה אין עוד מלבדו? אם היה עוד מלבדו, אז מה היה? אם חס וחלילה, אז מה היינו רואים? שמה היינו רואים?
שניים.
מה? שניים, נכון? חס וחלילה. שניים, שלוש, היינו רואים כמו אלים, עבודת אלילים. אז יש עוד מלבדו, הכוונה שהוא לא אחד יחיד. ככה ההבנה של הפסוק הפשוטה. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוהים ואין עוד מלבדו. ולכן אל תעבוד עבודת אלילים כמו שהגויים. ככה אני חושב גם ההקשר של הפסוקים שם בספר דברים. מסביר בעל התניא בחלק ב', אתה הורית לדעת כי השם, שם השם שהיווה אותו העולם, הוא גם שם אלוקים. לא ניכנס בדיוק לעניינים של השמות, שם אלוקים זה ההתגלות שלו, יכולת של השם להתגלות בעולם. השם, הוויה, שם השם הנשגב הגדול העליון, שם הוויה ברוך הוא,
אין שום דבר חוץ ממנו,
הוא האלוקים. אין עוד כלום חוץ מאלוקים, חוץ מהוויה, חוץ מיות כיוו כיו. אתה, עם ישראל, הורית על הדעת שאין שום דבר בעולם חוץ מהשם יתברך. אין כלום חוץ מהשם. זה לא שאין עוד אלוקים חוץ מהשם. אין עוד כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין שום דבר חוץ משם הוויה. הכל, כל מה שאתם רואים בעולם, כולל כל האנשים, כל המדבריות, כל הדומם והצומח והחי, הכל זה רק נוכחות אלוקית. והמבט הזה על העולם הוא מבט שונה לגמרי. מי שמסתכל ככה על העולם רואה בכל העולם, מנסה לדמיין, פותח את העיניים ואומר, זה לא שיש פה ספרייה משמאלי, יש פה איזושהי הופעה של השם יתברך בדמות העצים והספרים האלה. כשבא לתניא נסתר מן העולם, אז ליוו אותו כל התלמידים שלו, באו מסביב לנצח, אמרו לו, שאל אותה, מה אתם רואים למה? מסתכלו. אמרו לו את התקרה, אומר, אני לא רואה את התקרה. אני רואה, בהגדרה של בעל התניא, את כוח הפועל בנפעל. אני רואה...
כמו מטריקס,
רואים שם הבטן. כן. בעל התניא כיוון, הוא לא ידע. הוא כיוון 300 שנה קדימה למטריקס. יכול להיות, כן. אני חייב פעם לראות את הסרט הזה, כי תמיד מביאים לי אותו כדוגמה, ואני עושה כן, כאילו אני מבין, ולא לצאת מהארץ שלא ראה אף פעם מטריקס. אני אומר לך כן, בגלל ששמעתי כבר כמה פעמים שאמרו את זה. אבל הבנתי, כאילו, איך זה אומר. כן? אז עכשיו, בכל זאת, מה חומרי הגלם שאיתה משתמש הקדוש ברוך הוא שברא את העולם? מה, מי שקורא ספר בראשית? מה הוא רואה? ממה השם יתברך ברא את העולם?
כלום.
מה?
כלום.
אז איך זה נוצר?
ככה?
מה?
יש
מעיים.
מה הוא עשה? זה פשט הפסוקים. מה?
דיבר.
זאת אומרת, מה חומר הגלם שאיתו ברוח?
האותיות.
אבל מה?
האותיות.
ויאמר אלוקים, יהי אור. ויהי אור. זאת אומרת, לפני שהשם התברך, אמר אור, לא היה אור. הוא יצר את זה על ידי שלושת האותיות האלה. א', ו' ור' יצרו את האור. תדשי הארץ דשא, ד', ש' וא', נוצר דשא. חומרי הגלם שברו את העולם, הנגלה שלנו בששת ימי הבריאה, זה האותיות. האותיות. אותיות, אנחנו רגילים להסתכל עליהם ברובד מאוד נמוך. אני חייב להגיד לך משהו שאתה תבין. אתה לא יכול, אני לא יכול לשדר לך טלפתית את כל השיעור. יכול, אבל אתם לא יכולים לקלוט. גם אני לא יכול לקלוט את השאלות. יכול לשדר, אבל זה לא נקלט. אז אני חייב שיהיה כלים למחשבות שלי, נכון? זה משהו איזה סמנטי לגמרי. מה הכוונה סמנטי? לקחתי, מה? כן, לקחתי סימונים כאלה, וגם בטקסטים שאני כותב, אז האותיות הן, אפשר להחליף את זה, אפשר לכתוב באותיות אנגליות, אפשר, לא משנה איך, אבל אנחנו איכשהו מסמנים את המחשבות שלנו. המחשבה האלוקית, המחשבה על פי הסוד, היא הפוכה. אתה אומר, בוא נקרא לזה באיזשהו שם. אתה אומר, אוקיי, אז לזה נקרא שולחן. שולחן בנוי מכמה עברות, ולעברות יש איזה שהם סימונים, אז אנחנו כותבים את זה שין למד חט נון. ועכשיו כולם יודעים פשוט למה התכוונתי. מה קדם? המציאות או האותיות בהבנה הזאת? המציאות, רק צריך איכשהו לתמלל אותה, שנוכל להגדיר אותה. כאילו אם היו בני אדם אילמים וחרשים, הם היו מסתובבים בעולם קיים, והכל היה מצוין. והיו מסמנים, והיה מביא לו כנראה, כמו שציפורים, אני לא יודע איך ציפורים, יש להם איזה קודים שלהם, ריחות וצפצופים, אין להם אותיות. אנחנו עשינו אותיות, אחרי שהיה עולם, המצאנו שפה, והמצאנו אותיות, ככה יגידו האנתרופולוגים, תעיינו בספרים שלהם, מתי הומצאו השפות, ולמה הומצאו? ההומו ספניאס הראשון, כנראה לא דיבר. עוד לא היה שפות בעולם, נכון? יש פה איזה אינטליגנט שקורא היסטוריה העתיקה של הזה. אז יצרו אחד כזה, ויגיד לכם מה, מתי בדיוק הומצאו השפות. יש עכשיו ספר מצוין, קראתי במילואים, נקרא קיצור תולדות הזמן. קיצור תולדות האנושות, כן. אז הוא... מה עכשיו הרב מיכל? קיצור תולדות האנושות או הזמן? האנושות? זה הבסט סלר עכשיו, אז קראתי אותו במילואים, היה זמן, בצו 8, כולם הזדעזעו שאני קורא כזה ספר, כי זה נגד הדת, לא מפחד מהם, לא יקרה כלום.
אתה אומר, בבחינת
זה אתה אומר. מרגיש שהם אויבים שלו, לא. הוא כל כך לא נבהל מזה שאני אפילו לא מרגיש את הפחד.
חושבים שכאילו, יש שם את המיליונים שנה האלה, אז אני כבר התמוטט ואני לא אוכל לקרוא קריאת שמע.
בכל אופן, אז שם מופיע שהשפות נולדו אחרי שנולד העולם בשביל לעזור לזה. בא לתניה פה, על פי האריזה, ומסביר שזה הפוך ממש. העולם הגשמי, כמו שאמרנו מקודם, הוא הופעה של האלוקות. והאלוקות שנייה, והאלוקות מתגלה במהויות רוחניות מופשטות, שבספרי הפנימיות, מי שיגיע לזה פעם, אחרי שכבר ימלא קרסו במה שצריך למלא, אז יש עיסוק נרחב באותיות. האותיות הן מהות כשלעצמה. יש ספר שלם שכתב הרב קוק, שנקרא ריש מילין, שהוא עוסק באות בפני עצמה. והאות הזאת יש לה איזה מהות רוחנית, ושהיא מצטרפת לעוד שתי מהויות אחרות, אז הן יוצרות את הדבר הזה. שיש לו איזה רעיון. האור הוא מציאות רוחנית שגם מתגשמת פה דרך מה שמצליח לבצבץ לנו מאחורי הווילונות ודרך הפלורוסנטים. ויש פה כמה אנשים שיושבים בחדר הזה שגם יודעים לחשב לי את אורך הגל הפיזיקלי, שאני מקווה שלא רק היסטוריוני, יש פה גם פיזיקלי, אבל הם יודעים, יש לזה גם איזשהו עולם נגלה בצד הפיזי שאומר מה זה אור. על אור, נכון? האור בעצמו יש אפילו איזה מחלוקת. מחלוקת הפוסקים, אם זה חלקיק או גל, אבל האור... מה, שזה גם וגם, בסדר? אבל זה קדם לזה האותיות. הרעיון, המחשבה, המהות הרוחנית קדמה למציאות, והיא זו שיצרה אותה. השם יתברך, היה לו איזה רצון עליון, ודרך שקשור למהות שלו, והוא רצה להתגלות, וזה משהו ממשהו ממשהו שאנחנו יכולים לתפוס ממנו, זה הדיבור שמתגלה אלינו בספר בראשית, ואומר, יהי אור. מזה נוצר העולם. כל העולם, בשישה ימים הראשונים, נוצר מהאותיות. השם יתברך דיבר, וזה מה שיצא. ביום השישי קרה משהו אחר. ביום השישי השם יתברך יצר את האדם ונתן לו חיות מתוכו. אחר כך אומר בעל התניא, הוא גם דיבר ואמר נעשה אדם, בשביל שהחיות שיצא מתוכו, שזה הנשמה האלוקית שיש לאדם, שהיא חלק ממנו, זה לא אותיות שיצאו, אלא זה חלק משם הוויה, שהשם יתברך נפח את זה בתוך האדם. אז יש לכל אחד מאיתנו עכשיו בתוכו חלק מהאלוקות מבפנים, אחר לגמרי ממה שיש לכל העולם שמסביבנו. כל העולם שמסביבנו אתה עובד על הדת, כי השם האלוקים אין עוד מלבדו, הכל זה אלוקות. אבל כל היושבים פה בחדר הזה הם הרבה מעבר לרזיאל המלאך, גבריאל ומיכאל, שהם מלאכים, שהם מבחינת אלוקים, שהם נוצרו מדיבור פיו של הקדוש ברוך הוא, מהאותיות. ואנחנו נוצרנו לא מהאותיות, שזה החיות החיצונית שלו, כמו שכל אחד מרגיש שהוא מדבר, שיוצא קצת אוויר, אבל שהוא נופח, שהוא עושה, אז זה יוצא מבפנים. מסביר בעל התניא שזה שם הוויה, ואילו הדיבור הוא קשור לשם אלוקים. שם אלוקים זה הצד החיצוני של ההתגלות האלוקית. אז יש נוכחות אלוקית בכל דבר, גם בעולם הדומם, צומח, חי, בוודאי במלאכים, בשרפים, בשמש, בירח, בגלגלים, אבל מעל כולם, גם מעל המלאכים, נמצא האדם, כי בתוכו יש חיות אלוקית אחרת לגמרי, ברמה אחרת. זה לא רק תדר אחר, זה לא רק שהעוצמה יותר חזקה, אלא זה מהות אחרת לגמרי. אנחנו חלק מהאלוה, חלק אלוה ממעל. זאת אומרת, בזוהר מה דנפח, מתוכי נפח, מדילי נפח. אז הוא העניק לנו כביכול חלק ממנו. אנחנו מחזיקים בתוכנו חלק משם הוויה ברוך הוא. יש פה איזה דיבור כזה עם הרבה זהירות, וגם זהירות מהזהירות, נקרא את זה. הוא אומר ככה: ככה ממש, על דרך משל המבדיל הבדלות לאין קץ. מה יש במשפט הזה? שומעים את הדיאלקטיקה פה? ככה ממש, על דרך משל, מבדיל הבדלות לאין קץ. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא, קודם כל, במובן הפשוט, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז הוא לא נפח, כמו שהבת שלי הקטנה הייתה מבינה שמה זה שהקדוש ברוך הוא נפח באפיו נשמת חיים, כי אין לו מפוח כזה כמו שיש לה נפחי זכוכית. אין לו גוף שהוא... אבל המשל הוא משל אמיתי, משל אמיתי במובן הזה שהוא חלק מתוכו נמצא אצלנו ממש, חלק אלוה ממעל. מה שבעל התניא אומר, שהאדם, הנשמה של האדם היא חלק אלוה ממעל, חלק אלוה ממעל ממש. הוויה 100%. שם הוויה יותר מאלוקות. אלוקות זה שם אלוהים, שזה קשור לדיבור שלו. כל העולם זה אלוקות. כל מה שאתה רואה זה אלוקות. אין משהו פה שהוא לא אלוקות. אתה, זה נראה לך ספר, אבל זה אלוקות שהתגלמה בצורה הזו. אבל אנחנו שייכים למשהו עוד יותר עליון. אנחנו חלק חלק אלוקה ממעל. זה נכון שזה נקרא חלק אלוקה, אבל זה בעצם זה כחלק הוויה,
חלק אלוקה ממעל, אבל הפסוק אומר חלק יוד קי וו קי, חלק הוויה עמו. עם ישראל הוא חלק משם הוויה. מילא, ככה, אם כבר התבוננו על העולם בצורה כזו, שבלשון הרב קוק מרחינה אותו, שמעתם פעם על הפועל הזה, להרחין. מסתכל על העולם ואתה מרחין אותו בתודעה שלך. אתה מסתכל על העולם כרוח, כאותיות, כאותיות חיות. אז אם אתה מסתכל ככה על העולם, רק דמיינו, עכשיו זה ממש מפחיד לראות מה יש פה בחדר הזה. עשרים וכמה אנשים, שכל אחד מהם מחזיק חלק ממה שהגיע אליו מתוך תוכו של הקדוש ברוך הוא. התודעה הזאת, שאלת מקודם איך השם?
איתי.
על מה אני צריך לחשוב בתשובה? הדבר הזה בעצמו הוא כבר מזעזע, כי אם לא התנהגתי יפה לאחי, זה מערכת יחסים בינינו, אבל אם כל תזוזה שלי אני זז עם חלק מהאלוקות בתוכי, אז עוצמת הנזק שלי ועוצמת השפע שלי ובאמת באמת גודל האחריות שלי היא הרבה יותר גדולה, והפגם שאני פוגם הוא הרבה יותר מאשר אריה דורס גדי. והתקווה לתיקון היא גם הרבה מעבר לזה. להשיב את שם הוויה שנמצא בתוכנו והוא קשור לכל העולם, להשיב אותו במקומו הראוי. טוב, גנבנו כמה דקות. שבת שלום.
חיילות.
חיילות, הרבה חיות.